אוקיי, טוב. אז שלום וברוכים הבאים ל-How to Code a Native-like Mobile Web Experience. קוראים לי עמית, תודה רבה שבחרתם לבוא אליי ולא אל המתחרה שלי שם בטאו בחד. אנחנו נתחיל עם סיפור קצר. לפני כמה חודשים הייתה מסעדה מאוד מפורסמת בניו יורק, שהיה סיפור שלם באינטרנט על זה. התחילו לקבל ביקורות מאוד שליליות על, על רמת השירות ועל המהירות שמשרתים את, את האנשים, ואז הם החליטו לבדוק מה קורה. ומה שהם אמרו זה, אוקיי, בוא נסתכל על מצלמות האבטחה שלנו, ננסה להבין משם מה בעצם קורה במסעדה ולנתח משם. הם רצו לקחת איזשהו תיעוד מפעם ולהשוות אותו להיום כדי להבין בעצם מה התרחש במסעדה ומה היו ההבדלים. אז הם הלכו למצלמות אבטחה, הם חיפשו קלטות וידאו מ-2004, אבל מה שקרה זה שכל המחסן שלהם היה ריק והם לא מצאו אף אחת, אבל הם מצאו כן מצלמת אבטחה אחת שבתוכה הייתה קלטת, אז הם הכניסו אותה, יולי 2004. במקביל לקחו דיסק מיולי 2014 וישבו בין השניים. ומה שהם מצאו זה ככה, 2004, אנשים היו נכנסים למסעדה, יושבים בשולחן, מקבלים תפריט, מזמינים, אוכלים, יוצאים, וכל הסיפור לקח בערך שעה. עוברים ל-2014, ב-2014 אנשים נכנסים עם זה, הם נכנסים למסעדה ומסתכלים על הטלפון שלהם, מושיבים אותם בשולחן שלהם, הם מסתכלים על הטלפון, רואים איפה הושיבו אותם, מבקשים לשבת בשולחן אחר. אחרי זה מביאים להם תפריט, הם פותחים את התפריט אחרי בממוצע 3 דקות, כי הם משחקים בטלפון, ואז הם מזמינים, הם מקבלים את האוכל, לא אוכלים אותו, משחקים בטלפון, האוכל מתקרר, מחזירים אותו בחזרה למטבח, שלום לכל המאחים שם מאחורה, תבואו קדימה יותר, תבואו קדימה, השורה הראשונה זה הכי טוב. אז האוכל מתקרר, הם מחזירים אותו למטבח, המטבח מחמם, באותו זמן הם מבקשים מהמלצר שיצלם אותם, המלצר מצלם אותם, אבל זה מול האור, וזה מסנבר, אז הם מבקשים שייקח עוד פעם. בסוף הם מסיים לאכול, מקבלים חשבון, פותחים את החשבון אחרי 3 דקות, כי הם משחקים בטלפון, משלמים אותו, ובדרך החוצה הם מסתכלים בטלפון, נתקלים פיזית באנשים אחרים שמשחקים בטלפון, וזה בעצם איך שהמציאות נראית ב-2014, שבממוצע שעתיים לסועד. וזה בעצם היה הניתוח של המסעדה, מה היה הדגרדציה בשירות שלהם. מוסר הסקל, שהדבר הזה בעצם שינה הרבה מאוד מהאספקטים של החיים שלנו, יכולתי להגיד לכם את זה גם ב-2011, זה לא איזשהם חדשות, אבל זה מתחבר לסיפור השני שלי, שהוא הסיפור שלנו, אנשים שהם מפתחי ווב, שהיו מפתחי ווב, שנכנסו לעולם הזה רק עכשיו, ובאמת צריכים להתמודד עם פיתוח ווב קצת שונה. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על העשור הקודם, 2006, jQuery, prototype, כל הדברים שהיו קיימים פעם, ווידג'טים מורכבים, i6, תמיכה בבראוזרים שונים, דברים שלמדנו כבר לעשות, התמקצענו בהם ועשינו אותם במשך שנים, בעצם קיבלו איזושהי תפיסה אחרת. התרגלנו לעשות עם הפרודקט או אנחנו בתור יזמים או מה שזה לא יהיה, היינו צריכים לעשות איזשהו ווידג'ט מורכב, איזושהי טבלה על המסך, שהעמודה השמאלית ביותר הייתה צריכה להישאר מקובעת, ומין אקסל כזה, ולמעלה צריך להישאר מקובע. אמרנו, סבבה, אין בעיה. אנחנו פשוט נכתוב איזה JavaScript, וככל שהיוזר גולל את הזה, אנחנו נשאיר את האלמנטים באותו מיקום, והכל יהיה בסדר. הבראוזרים היו מאוד סלחניים, החומרה הייתה אחלה, ובעצם בלי הרבה ידע ורף כניסה יחסית נמוך, הצלחנו ליצור חוויות מאוד טובות למשתמשים. ואז מה שקרה, זה איזשהו disruption בטכנולוגיה, והתחלנו להתמודד בעולם אחר לחלוטין. וכמובן שלא נדבר על כמות המכשירים האלה, ובעצם תהליך שהיום זה לא חדשות בכלל, שרוב הצריכה של הקונטנט היא נעשית דרך הדברים האלה. אז אם יש לכם משהו שאתם רוצים לגשת לאנשים, אתם קודם צריכים לעשות את זה מכאן. אז בגדול, זה מה שקרה להרבה מאוד אנשים, זה נגיד healthcare.gov בארצות הברית, לא ארגון שאני חושד בו שיש לו בעיית משאבים או פיתוח, אוקיי? ואנשים נתקלים בבעיות אמיתיות שהם לא נתקלו בהם בווב, גם מפתחים שהיו רגילים. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל קצת high level, ואחרי זה אני אצדיק את השם של ההרצאה שקוראים לה How To, אז אז אני אגע קצת באמת בפרטים וטיפים. אני אתחיל מלהציג את עצמי. אז קוראים לי עמית צור. הכל בסדר? סבבה? אני מפתח ווב בערך מ-2008, כבר 7 שנים. התחלתי כמובן בווב, ובשלוש שנים האחרונות אני מאוד אינטימי עם ווב למובייל. למעשה, ניתנה לי ההזדמנות הזאת, אני עובד בחברת קפריזה, שעושה מוביליזציה למערכות אנטרפרייז, והקליינט סייד שלנו בעצם, מה זה מוביליזציה? קחו מערכת אנטרפרייז כלשהי, סתם נגיד SAP, איזשהו CRM, איזשהו ERP, דברים מונוליטיים ומורכבים, ומה שאנחנו עושים זה הופכים אותם לאפליקציות מובייל קטנות, ובגלל הטבע הדינמי של הדברים, הטכנולוגיה שבחרנו בה היא Web HTML. ובעצם בחרנו לשאת את הדגל ולקחת את המובייל ווב אקספיריינס לאקסטרים. וזה מה שאני עושה מ-2011, זה אומר שהתמודדתי עם iOS 4, עם אנדרואיד 2.3, ואני זוכר מאוד את הכאבים שהיו לי כשהיינו שם, אז את ההרצאה הזאת למשל הכנתי לפני חצי שנה בערך, והיא כבר הייתה צריכה להתעדכן בערך 3 פעמים מאז שהכנתי אותה, כי כל פעם קורים דברים חדשים. זהו. ומה שהבולט האחרון מדבר על זה שמאוד מאוד חשוב לי איכות הקוד והדברים שיעשו נכון, ואני מרגיש, האמת שלמדתי פה, ופה ראיתי הרבה מההרצאות שלי בתואר, כי למדתי ממש בפקולטה למדעי המחשב, ואני מרגיש די בבית, כי בעצם מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, זה הרבה עניין שבגלל הלימיטציות של המכשיר הזה שתכף נדבר עליהם, נוצר מצב שאנשים צריכים קצת יותר להבין מה קורה מאחורי הקלעים, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. זהו, אז דיברתי פה על קפריזה. אז בגדול, למה להתאמץ, או יותר נכון, מה כל כך טוב במובייל ווב, ולמה לרדוף אחריו? הרי אם אנחנו מסתכלים על הפלטפורמות, יש לנו אנדרואיד, iOS, Windows Phone, BlackBerry, ולפלטפורמות האלה יש שפות יהודיות. וסך הכל יש להם גם בראוזרים, אז למה להתאמץ כל כך הרבה? אז גם אם אנחנו סטארט-אפיסטים שכותבים איזושהי אפליקציה חדשה, יש לי חבר בינינו, יש לי רעיון לאפליקציית מובייל, הגיין שאנחנו מקבלים קודם כל מלכתוב פעם אחת ולקבל את זה לכל הסביבות, הוא הדבר הגדול. הדבר שני, יכול להיות שכבר יש לנו איזושהי מערכת וויבית ואנחנו רוצים להנגיש אותה גם למובייל. וזה אומר שאנחנו לא רוצים את כל הביזנס לוג'יק שלנו לשכתב עכשיו לאיזשהם שפות נייטיב. אז נייטיב זה טוב, אבל את HTML אפשר לכתוב פעם אחת ולקבל את זה בכל מקום, אבל הבעיה היא שזה לא אופטימלי, ואם הרף שלנו הוא אפליקציה שהיא בעלת סטנדרט גבוה ומתקרבת באיכות שלה לאפליקציית נייטיב אחרת, אז אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה, כי אנחנו לא נקבל שום דבר out of the box. זהו. אז עכשיו, הרבה אנשים כבר הבינו שיש בעיה. אחד המפתחים המרכזיים של PhoneGap, בריין לרו, יש לו אחלה הרצאה שקוראים לה Mobile Web Programming, Bloody Mess, כי מי שמתעסק באמת עם קרוס בראוזר בעולם הזה, מבין שהפרגמנטציה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה קיימת בדסקטופ בראוזרס. IE6 זה ממש דוגמה קטנה יחסית למה שאנחנו רואים במובייל עם עולם הוויבקיטים השונה. עכשיו, החדשות הטובות הן שאנחנו מתקדמים, ושבאנדרואיד 4.4 והלאה, הוויב ויו שאנחנו משתמשים בו הוא הוא כרום, והדפדפן הדפולטי הוא כרום, והרבה מהבעיות שיש לאנדרואיד מ-4.3 ואחורה, של כל מיני בראוזרים, ווב-קיטים, אבל לא בדיוק כרום, יש להם לימיטציות מאוד מאוד גדולות, שבעצם הופכות את העניין הקורס בראוזר לבעיה מאוד גדולה. זהו, אז שוב, הדוגמה ששחקנים מאוד גדולים, קייק, ואפילו העמוד של אפל על אנדרואיד אמנם, אז יכול להיות שאולי זה אפילו מכוון, אבל כולם ככה נתקלים בבעיות, לא מסתירים וזה, דברים שבדרך כלל לא קורים. אז אם נעצור שנייה לחשוב, בעצם נעשה איזה פאוזה ונראה, אוקיי, אני רוצה עכשיו לפתח למובייל ווב, איפה הלימיטציות שלי, למה אני צריך לשים לב? אז הנה מחשבה. יש לי שני דיסאדוונטג'ים גדולים. אחד זה אני, היריב שלי או המתחרה שלי הוא הנייטיב מובייל והוא הרבה יותר אופטימלי. ויש לי עוד מתחרה שזה הדסקטופ בראוזר וגם הוא הרבה יותר חזק. אז אני בעצם נמצא בעמדת חולשה מול שני אלה. עכשיו, יש הרבה דברים שאני הייתי רוצה לקבל מהמובייל בראוזר שלי. והרבה מאוד דברים הולכים ומתפתחים. ה-W3C עובד על הרבה מאוד ספקים חדשים שמביאים את יכולות הנייטיב לווב. הדבר הראשון, אני חושב, במעלה הוא אופליין. ההבדל הכי גדול בין ווב לנייטיב זה העובדה שבנייטיב אני מוריד את האפליקציה אליי, ואז יש לאפליקציה את כל היכולת להביא אסטים אופליינים והכל. פרופיל השימוש הוא גם כזה שאני נמצא הרבה זמן אופליין, ולכן אני צריך בעצם להפעיל אפליקציה, אבל אני לא רוצה לצאת לווב, ותכף אנחנו נראה איך פותרים את זה בעולם הווב. יש הדבר שני במעלה הוא פוש, וזה בעצם שני הראשונים הם הדיפרנציאטורים הכי גדולים בין נייטיב לבין מובייל ווב. פוש נוטיפיקיישנס זה ספק שהוא בתהליך, הוא עוד לא קיים למובייל ווב, אבל שוב, אני אומר, הבשורה היא פה, אתם תופסים אותי בתחילת 2015, אני חושב שבסדר גודל של חודשים, או זאת אומרת, רק מעוצמת הדיבור שיש על זה, סביב זה בווב, הסטנדרטים האלה מתקדמים מאוד מהר, והסטנדרטים האלה גם מובלים על ידי מפתחי הבראוזרים. וזו חדשה טובה, בגלל שזה אומר שיש להם סיכוי מאוד גבוה להיות ממומשים בבראוזר. שלישי במעלה זה הפרפורמנס והאנימציות. זה לא שאי אפשר, אבל צריך לעבוד מאוד קשה, ותכף אנחנו נראה, אנחנו נצלול טיפה פנימה למה אפשר לעשות כדי לגרום לאנימציות ולפרפורמנס של האפליקציה שלי להיות יותר טובה במובייל ווב. סנסורים, אודיו, יכולת לשלוט על כל מיני דברים של המכשיר, קייבורד, פייל סיסטם, היכולת בכלל לצאת מהבראוזר. אוקיי, בסדר, אז כתבתי אתר, אבל למה אני צריך לשלם את המחיר הזה? כזה מסך קטן, ויש לי, אין לי כל כך הרבה מקום, והבראוזר לוקח לי איזה 60 עד 80 פיקסל מלמעלה, רק בשביל שורת הכתובת. אז כל מיני יכולות כאלה הן חשובות. דיסטריביושן הוא עדיין קצת קשה, כי הווב הוא לינקים, הוא יורלים, ואנחנו במובייל רגילים ללכת לחנויות. אז אוקיי, פיירפוקס, יוצאים עם פיירפוקס OS Marketplace, וזה די עושה סטנדרטיזציה של, יש כאילו דרך, יש ספק חדש של לעטוף ווב אפס, לציין איזשהו מניפסט ולהפוך את זה לאפליקציה ווביט לחלוטין, ללא שום קומפוננטה, כאילו משהו שאפשר, אינסטולאבל כזה, שאפשר להתקין על המכשיר והוא רק ובי, אבל זה גם ספק בתהליך. מה שטוב שגוגל, מוזילה ומייקרוסופט, כולם שחקנים שדוחפים לכיוון הזה. אוקיי, אז זהו, יש רודמאפ שלם שמדבר על המון דברים. לפעמים הם מתפזרים קצת, אני אישית ראיתי ספק שמדבר על Ambient Humidity API. API JavaScript היא לקבל את רמת הלחות באוויר, אז הם לא תמיד ממוקדים החברה האלה ב-W3C, צריך לשים לב. אם מסתכלים ומחפשים מה הולך לקרות ואיזה סטנדרטים הולכים להיות ממומשים, עדיף ללכת מהכיוון של למה בראוזר ונדורס דוחפים ומה חשוב לבראוזר ונדורס ולא לגוף שעושה את הספציפיקציה. אז זהו. אוקיי, אז השוני הוא, יש פה איזו רשימת מקולת שאני לא רוצה לעבור עליה. אגב, מישהו לוקח זמן כי אני לא עשיתי את זה. יפה. אז אני חושב שיש פה שלושה היילייטים רק שזרקתי כבר כזה במילים. אחד זה Profile of Usage, מספר 6 הדהוי שם, שהוא מאוד מאוד שונה, תכף אני אגע בו. הדבר הצבוע באדום הוא שבעצם אם אנחנו מפתחים עכשיו אפליקציית מובייל ווב, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהסטנדרט, שזה לא כמו לפתח אפליקציית דסקטופ ווב, אוקיי? ששמה, בטאב השני פתוח כרגע, לא יודע מה, גוגל או איזשהו אתר, אוקיי? או בלוג, ואנחנו עכשיו עושים ווב-אפ, אז בטאב שלנו יהיה פתוח ווב-אפ, וזה יהיה מקור ההשוואה. פה, הטאב השני הוא אפליקציית הפייסבוק או הטרלו או מה שזה לא יהיה, אפליקציה גוגל, גוגל פליי, ג'ימייל, אפליקציות סליק, פרפורמנס, סופר אופטימליות למכשיר, ואנחנו צריכים להיות מין אתר כזה שעובד בטכנולוגיה הרבה יותר אינפיריר, ובכל זאת לעמוד בסטנדרט הזה, זה מאוד חשוב. והדבר האחרון זה פרגמנטציה מטורפת על כל הצירים האלה שאתם רואים פה, מערכות הפעלה וגרסאות וגדלי מכשירים ואספקט רישיו ודנסיטי ואוריינטציה ווונדורים והכל, מה שמביא לשוב קושי בפיתוח. אבל זה שווה את זה. קצת על profile of usage, אז ככה, תמיד כשאתם כותבים למובייל ווב, שימו לב, ככה השתמשו באפליקציות שלהם. אתם צריכים להיות מאוד עם יד על הדופק על הדבר הזה. אם האתר שלכם לא יעלה לפני שהאור יתחלף לירוק, היוזר הזה לא יספיק לראות את התוכן. עכשיו, אני לא מנסה לעודד שום דבר פה, אבל זה יכול גם לקרות בעוד מקרים כאלה, או שאתם לוקחים את התינוק. שוב, לא המלצות, אבל זה מה שקורה בפועל. אבל זה כבר דוגמה לגיטימית. כן, אני מחכה למעלית. אני צריך שהקונטנט יגיע לפני שהמעלית מגיעה, כי אני רוצה לדפדף בו עד שאני עולה לקומה ה-12, אוקיי? זה לא דברים שלקחנו בחשבון כשפיתחנו לווב בדסקטופ, אוקיי? וזה דברים שצריכים להתחיל להיכנס למערכת השיקולים. או בכל מיני מקרים כאלה. אוקיי, ונתנס די. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים. מה אפשר לעשות בכל זאת? ככה התבחיינתי די הרבה. בכל זאת. בואו נלך צעד אחרי צעד על, על, על הדברים שהופכים את האפליקציה שלנו למתקרבת לנייטיב. הדבר הראשון, אופליין, אוקיי? יש כיום ספק אחד ויחיד שמממש את היכולת שלנו להפעיל אפליקציית ווב ולא לגשת לרשת, אוקיי? אז אמרנו כבר, זה מאוד חשוב, אפקש. אפליקיישן קש זה הספק. עכשיו יש עליו הרבה מאוד ביקורות, על איך שהוא ומהו, אז אני אגיד בכמה מילים. בגדול, מה שהאפקש עושה, הוא נותן לכם אפשרות להגיד, לתת איזושהי רשימה של ריסורסים, URL'ים, שאותם המכשיר יעשה, יכניס לקש, לאופליין קש, אחרי הפעם הראשונה שהוא יביא אותם. אז בפעם הראשונה היוזר נכנס, כל מה שמצוין באיזשהו קובץ מניפסט של האפקש, ירד למכשיר, ובפעם הבאה, כולל אותו URL, כולל אותו HTML שהמכשיר קיבל כשניגשנו לאתר, ואז בפעם הבאה שאני אגש, אני לא אצטרך את הרשת, אוקיי? אני יכול ללחוץ על הלינק בבראוזר, ובתוך המעלית אני אגיע לאתר, אוקיי? וזה מאוד חשוב. עכשיו, תכף אני אגע בדאונסיידס. הבעיה, שוב, גם שאנחנו מנסים להתגבר עליה, וזה שונה מאוד מדסקטופ, זה latency. ניסיתי לחשוב על אנלוגיה שמנסה להעביר את העניין של latency, כי אנשים לפעמים קשה לשים על זה את הנקודה. אז יש bandwidth ויש latency, ואני חושב שיש לי אנלוגיה שמתקרבת. נגיד, היום, אם אתם רוצים לנסוע לטיול מתל אביב לצפון, אז אתם כנראה תיקחו את כביש 6, נכון? ושם אתם יודעים שאתם תיסעו מהר. איפה הבעיה? אתם צריכים לצאת ממרכז תל אביב ולהגיע לכביש 6. ושם תחשבו שתמיד, נגיד, יש פקקים, אז אתם לא רוצים לעשות את זה. נגיד, אתם לא רוצים לנסוע על כביש 6 מתל אביב לנתניה, לדוגמה, כי יהיה לכם הרבה דרך לעשות עד שאתם מגיעים לכביש המהיר. זה בערך ההבדל. בבנדוויד אין לנו בעיה, המכשירים מצליחים להעביר הרבה מאוד כמויות של מידע, 4G, LTE, מה שאתם לא רוצים, ואין שום בעיה. הלייטנסי הוא החלק שהרדיו של המכשירים מתחיל לצאת לרשת, הוא הולך לקרייר, הוא מבקש לצאת, הוא מקבל פקטות שם עוברות, עד שאתם בכלל מתחילים לדבר עם השרת שלכם, יש מאות מיליסקנדס מאוד מאוד יקרים. אז כל יציאה לרשת היא יקרה, היא יקרה מפז. לכן אנחנו עושים, וזה best practices גם של דסקטופ, אבל אנחנו יותר מנסים לא לצאת לרשת ולעשות אופליין קאש, לדוגמה. אוקיי, אז הדבר, האפסייד הנוסף שיש לאפקאש זה שיש לו הרבה מאוד קיבולת, אוקיי? אז מגה בייטים של מידע, אז אני לא שאני ממש אצטרך את זה, אבל זה מאוד טוב, וזה עושה קש פר URL, אז גם צריך לשים לב שאתם לא עושים קש לכל query string בנפרד, זאת אומרת, אין לכם כל כך ברירה, וזה הדאונסייד. אז איפה הדאונסייד? אפקש נתון להרבה מאוד ביקורת, בגלל שהוא, בגלל שהוא ספק מאוד לא גמיש. קודם כל, מה הבעיה הגדולה בקש? אינוולידציה. אז כל פעם כשיש איזושהי אינוולידציה לקש, כל הריסורסים שהכנסתי לקש צריכים לרדת עוד פעם. אין פה את הגמישות. והדבר הנוסף זה שמאוד קשה לעשות אינוולידציה לקש, כי הדרך היחידה לעשות אינוולידציה לאפקש היא לקבל 404 על המניפסט. אז איך שאפקש עובד ככה בשתי מילים, אני שם אטריבוט של מניפסט ונותן URL של קובץ מניפסט, שבו מצוינים כל הריסורסים. ואז המכשיר יודע, הוא לוקח את המניפסט, ובמניפסט כתוב מה להוריד, הוא מוריד את זה אל המכשיר, והכל אחלה. אם אני ארצה לעשות לזה אינוולידציה טוטלית ולמחוק מהמכשיר את האפקש, אז אני אהיה חייב פשוט למחוק מהשרת את הקובץ הזה, או לא לשרת אותו יותר. 500 אפילו לא יעשה אינוולידציה לקש. אני יודע, ספק די מסריח. אוקיי, ויש גם קצת אבנטים שאפשר לקבל, התעדכן כרגע, מוריד ריסורסים וכן הלאה. אוקיי, בתהליך עובדים על Service Workers, שזה API שאמור להחליף את אפקש, הוא עדיין באימפלמנטציה, בחרום הוא כבר נמצא, ובגדול אני לא ארחיב עליו, אבל מה שהוא אומר זה, אנחנו נותנים לכם ב-JavaScript לכתוב סקריפט שיכול לעשות אינטרספשן לכל ה-Network Request שלכם, ולהחליט האם לשרת אותם מהמכשיר, ולהחליט האם לשמור אותם במכשיר ברגע שקיבלתי ריספונס. הרבה מאוד גמישות, בעצם קוד פתוח, לכתוב כל מה שאתם רוצים לעשות בקשר לאינטראקציה של האפליקציה שלכם עם השרת. זהו. דבר שני, שהוא הרבה פעמים overlooked ככה בפיתוח של מובייל, ווב, של ווב דיזיין בכלל, זה פונטים. שוב, בגלל ההבדל שאנחנו לא פקאג' ולא אינסטולד ולא הכל, הפונטים צריכים לרדת מהווב. ולפעמים פונטים יכולים להיות כבדים. אז דבר אחד שצריך לשים לב, שאנחנו תמיד נותנים איזשהו פולבק ויכולים להוריד את הפונט. הגמישות הולכת להיות יותר גדולה, שוב, בספקים שהולכים להביא לנו איזשהם אבנטים על הפונטים סיימו לטעון, זאת אומרת, איזושהי יכולת להראות משהו בפונט מסוים, ואחרי זה לטעון פונט אחר. זה סתם איזשהו ווטרפול של מה שקורה באתר שהשתמש בהלוויטיקה ניו, הוריד איזה, לא יודע, טונה של טו טייפס כאלה, שכל אחד מהם שקל לא מעט, אגב יציאה לרשת, והנה דמו קטן למה שקורה כשמגישים פונטים לאט. אני הולך לעשות פליי, זה איתן אתר שהפונטים בו ניתנים מאוד לאט, וזה מה שקורה. הקווים שאתם רואים עכשיו הם בעצם ה-underlines. ורק אחרי כמה שניות, זה בעצם ההתנהגות של רוב הבראוזרים, כרום התחילו עם זה ופיירפוקס חיכו אותם. בעצם, אם הבראוזר יודע ואמרתם לו שאתם הולכים להשתמש באיזשהו פונט מתוחכם, ולוקח לפונט הזה הרבה זמן לרדת, הם נותנים 3 שניות ולא מציגים את הטקסט בכלל, חוץ מהאנדרליין, מה שמייצר מין פלש כזה של ריבועים על המסך, או של קווים, ואחרי 3 שניות, אם הפונט לא הגיע, יורדים לפולבק פונט, אוקיי? משהו שהבראוזר מחליט בשבילכם מה יהיה הפונט. ורק כשהפונט יגיע, אז יתחלף לפונט שלכם. אז שוב, דברים שאנחנו צריכים להכיר, אני לא נותן פה את הטכניקה עכשיו איך להתמודד עם זה, כי כל אחד יחליט על עצמו. אני לא מוכן שהברנד שלי יהיה בלי הפונט הזה, או אני מוכן לקבל את העובדה שיהיה לי איזה פולבק פונט, אוקיי? אז זה עניין של החלטה. הלאה. הדבר המאוד חשוב, שהרבה מאוד מדובר, הוא בעצם איך אני עושה אנימציות שהן סליק. איך אני מגיע לרמת נייטיב במובייל ווב. אוקיי. כאילו, הבנפיטס הם די ברורים, אני אגש לפרטים קצת יותר טכניים. בגדול, הכותרת היא, אני רוצה להגיע ל-60 פריימס פר סקנד, אוקיי? ואם אני אגיע ל-60 פריימס פר סקנד, ליוזר זה יראה אנימציה חלקה. גם סטייבל 30 זה בסדר. עכשיו, למה אני מתכוון? האנימציה עובדת ככה, אתם מזיזים משהו על המסך. הוא צריך לזוז בקצב מסוים. אם, ואת הקצב הזה אנחנו מחכים לפריימים. 60 frames per second זה 16 מיליסקנד לכל פריים. אוקיי? זה אומר שאם אני עושה חישוב בכל פריים כדי לדעת איפה לשים את הריבוע, את הדבר הזה בפריים הבא, וזה ייקח לי יותר מ-16 מיליסקנד, אני אצור לג. ואז ייווצר מה שנקרא ג'נק, אוקיי? אנימציה וקרטוע. בעיקרון זה נראה ככה, אוקיי? על המסך הזה זה נראה כאילו ה-30 נראה די מרצד. אבל בעיקרון, אם זה יציב, זה נראה בסדר ליוזר, הוא מקבל את זה. אוקיי, ופה יש גם דמו של גרירה ב-60 וב-30. אז הלאה, איך מגיעים לזה? בגדול, הדרך לעשות אנימציה, וזה משהו שאני חושב העולם למד לעשות רק כשמכשירי מוביל נכנסו. כי מה שהיה עם דסקטופ זה שהייתי עושה אנימציה, ובעצם נגיד הייתי רוצה לעשות גרירה. אז בכל מוב של העכבר או של האצבע, אני מזיז, אוקיי? אבל הדבר הזה הוא לא נכון. היות והבראוזר עובד לפעמים קשה, ובעיקר במכשיר הזה, קשה כדי להזיז דברים על המסך, אני לא באמת רוצה לעשות את זה. כי נניח שאני מזיז את האצבע בקצב שהבראוזר תופס את האיבנט הזה 120 פעם בשנייה, אוקיי? זה לא מעניין אותי להזיז את הריבוע 120 פעם בשנייה על המסך. לכן מה שאני צריך זה איזושהי טכניקה, איזשהו דיבאונסינג כזה, להוריד את הקצב, להבטיח שיהיה לי 60 פריימס פר סקנד, לא משנה מה יקרה ואיך האצבע תזוז. וזה בעצם הקוד הזה. מה שאני עושה פה זה דבר כזה. כשאני עושה touch move על המסך, אני עושה אך ורק חישוב. אני לוקח את הקואורדינטה של האצבע וזוכר איפה היה האבנט. במקביל, אני מריץ משהו שנקרא request animation frame. request animation frame, API שמאוד דומה לסט טיימאוט, רק שמובטח שהוא יקרה פעם ב-16 מיליסקנד, 60 פעם בשנייה, ובזמן המתאים לבראוזר לרנדר. וזה השוני הגדול מסט טיימאוט שיכול לקרות גם בזמן שהוא עושה garbage collection, וזה לא בדיוק מתאים. אתם בעצם מנומסים עם הבראוזר ואומרים לו, תשמע, אני הולך לרנדר, אז תצא איתי גבר ותראה את זה, ואם יש לך איזה garbage collection לעשות, חכה קצת עד שלפחות תראה את הפריים הבא. אז כאלה דברים. ובעצם אני מריץ את זה במקביל, ב-60 frames per second, ושואב את הנתונים ממה שחישבתי אפילו 1,000 פעם בשנייה. אוקיי? אז יכול להיות שיש אבנטים שבכלל לא יחשבו באנימציה. שאלות עד כאן על דברים? כן, אז כן, אני כמעט ולא נוגע בזה, אבל כן, יש מה שנקרא polyfills, שהם בעצם, אתה יודע, אם זה חסר, אז אנחנו נכתוב איזשהו set timeout, אנחנו נשלים על אותו API, כאילו נחשוף את ה-API הזה ונממש אותו באמצעות set timeout. אז יש את הדברים האלה כאילו abundant בווב, אפשר למצוא את זה, רק צריך לחפש request animation frame polyfill, ואתם מוצאים. אבל היום התמיכה לזה במובייל בראוזר היא די, היא נרחבת. זאת אומרת, אני חושב שאפשר אפילו להניח קיום. וגם אם לא, זה כאילו תשרשרו לקובץ שלכם עוד 10 שורות קוד, או 5 שורות קוד, וסיימתם. אוקיי. הלאה, אופטימיזציה, כן, בבקשה.
זה הרבה להניח שתיקיות שעושות אנימציות,
שתפשוט השיטה הזאת? אוקיי, אז תיקיות, כאילו ספריות, סביר להניח שכן, אם הן מיועדות למובייל, וצריך להיזהר בגלל שלא כל דבר נכתב להיות מובייל, אוקיי? אני לא רוצה כאילו, לא רוצה ללכלך, אבל נגיד, סתם, אנגולר זה לא ספרייה שנכתבה כאילו מובייל פרסט, אוקיי? גם בוטסטראפ לפני 3 לא נכתב מובייל פרסט. אז צריך להיזהר שמטכנולוגיות אפילו שנכתבו, אתה יודע, 2011, זה עוד לא היה מובייל פרסט, אוקיי? כאילו, אז אני חושב שסתם טיפ, בחיפושי ספריות, בחיפושי פריימורקים להשתמש בהם, צריך לרדת לפעמים עד לרמת הקוד ולוודא שכותבי הספרייה הזאת לקחו בחשבון והם כאילו ממש advocating שזה mobile friendly או mobile optimized, אוקיי? זהו. עכשיו, המשך האופטימיזציות, זה על מה בכלל אני עושה את האנימציה, אוקיי? אנחנו מכירים איך אני מזיז ריבוע על המסך, אני משנה לו נגיד position absolute, ואני משנה לו את ה-left ואת ה-top ואז הוא יזוז. הבעיה היא שהדבר הזה גורם לבראוזר לעבוד קשה. בבראוזר יש איזשהו מבנה של layout שהוא שומר תמיד. את הדום כולנו מכירים, כי יש לנו גישה אליו בג'אבסקריפט, אז אנחנו ממש בקיאים. במקביל לדום, הבראוזר מייצר מהדבר הזה עוד עץ שנקרא render tree, שהוא בערך מקביל לדום, רק שהוא מכיל רק את הדברים שצריך לרנדר בפועל. למשל, מה שבדיספלי נן לא נמצא ברנדר tree. במקביל לרנדר tree יש עוד עץ שנקרא graphics layer tree, ואפילו יכול להיות עוד עץ, זאת אומרת, שלוקח את הגרפיקס layers ואת הגרפיקס node ומייצר מהם layers, וזאת בעצם הדרך מאלמנט בדום עד שזה מגיע לרמת הביטמאפ, כי הגרפיקס טרי הזה הוא כבר נודים שאותם לוקחים ומהם מייצרים ביטמאפים, מהביטמאפים האלה עושים קומפוזיציה, זאת אומרת לוקחים נגיד כל נוד מתאר איזשהו ריבוע על המסך, בסוף לוקחים את כל הביטמאפים האלה, נותנים ל-GPU, וה-GPU הוא החתיכה שעושה קומפוזיציה לכל השכבות האלה, אוקיי? לכל הריבועים. עכשיו, מתי הבראוזר יעבוד קשה? כשהוא צריך לחשב מחדש את כל העצים האלה, אוקיי? את הרנדר טרי ואת הגרפיקס טרי וזה. מתי הוא לא יעבוד חזק? כשהוא לא צריך לחשב את העצים מחדש. כשרק ה-GPU עובד, ורק צריך לקחת את אותם ריבועים קיימים, שום דבר לא השתנה בהם, ורק להזיז אותם מבחינה ביטמפית על המסך ולעשות קומפוזיציה. זה מה שנקרא קומפוזיציה, אוקיי? אז יש CSS properties שאם אני אשנה, אני אגרום לבראוזר לחשב את כל העצים האלה מחדש, ויש CSS properties שלא. אז למשל, left, width, margin, דברים שגורמים למה שנקרא layout. Transform, opacity, background position, גורמים רק למה שנקרא paint. ויש עוד יותר מזה, שזה transform 3D, שחלק מהבראוזרים מפרשים היות ו... זה מין hack, תכף נגיע להק הזה. דימה, עוד שנייה זה בשקף הבא. וכמובן, request annotation frame, מה שדיברתי. אוקיי, אז אני אדלג, ואם יהיה לי איזה רגע, ויתנו לי ככה חסד של על זמן השאלות, אני אפתח פה את ה-DevTools ואני אראה את ההבדל בין מה קורה בבראוזר בין Translate לטופ לפט. ההק הזה של Translate 3D בעצם אומר, אנחנו עובדים על הבראוזר, אנחנו אומרים לו, אנחנו מפעילים טרנספורם על האלמנט הזה שהוא 3D. אז הבראוזר כבר כאילו לוקח צעד אחורה ואומר, אוקיי, אני הולך לעשות פה leveraging ל-GPU, קודם כל שינוי שיקרה לאלמנט הזה שישתנה על הטרנספורם, יש סיכוי שיהיה בתלת מימד, אני אתן ל-GPU לעשות, אוקיי? ואנחנו משתמשים בזה הרבה כדי סתם לעשות אנימציה שהיא לא תלת מימד ולא משנים את קואורדינטת ה-Z בכלל, אוקיי? זהו. עכשיו, סתם, כאילו, סניק פיק, כי באמת מה שחשוב לי מבחינת ההרצאה הזאת זה לא להגיד לכם, יש המון ספריות ויש, תשתמשו בזה ותשתמשו בזה, אבל יש קוד מאחורי הדבר הזה, ובבראוזר יש, סתם, כרפרנס, כל הסיבות שהבראוזר יכול להחליט על אלמנט מסוים שיש לו, שהוא עושה לו קומפוזיציה. זאת אומרת, שהוא מעביר את הרינדור שלו ל-GPU, אוקיי? אפשר למצוא את זה בווב, בסוף יש לי לינקים. אוקיי, אז זה מבחינת האנימציה. הכי גרוע לעשות על left וtop, באמצע זה לעשות על translate, וכאילו הכי טוב, לפעמים, זה לעשות על translate 3D. זהו, אין לי כל כך זמן.
אתה אולי את זה שחורה לראות, אתה עושה left 0-0, ואז אתה עושה translate 3D?
מה זה?
left 0 למטה.
כן.
כן,
אני סליחה שדפדפתי ככה מהר על זה, פשוט אני מרגיש קצת בלחץ של זמן מכל הסיפור. אבל כן, אני מזיז מ-0.0.0 ל-100.0.0, זה בעצם השינוי שאני עושה. אוקיי? זהו, עכשיו באו חברים ואמרו, טוב, אני, חבר'ה, כאילו, באו פליפבורד, באו פייסבוק ואמרו, האדום הוא איתי וזה לא משנה מה תעשו. 3D, לא 3D, זה. הדרך הכי מהירה שלי להגיע לביטמאפ זה קנבס. ובעצם מעל ריאקט, שאני לא אכנס לריאקט, אבל בעצם מעל React יצרו higher level of abstraction, שבה הם מתרגמים קומפוננטות או אלמנטים דומיים כביכול לריבועים, והם יודעים את הקואורדינטות שלהם, ואז ברגע שיש לי כזה API, הם יודעים, הם פשוט מעבירים את זה מבחינת אימפלמנטציה, לרנדר את זה על קנבס, אוקיי? וקנבס זה מאוד מהיר. אז פליפבורד ממש יצרו את, אתם יכולים להיכנס לאתר של פליפבורד במובייל ווב, ולשחק איתו, ולראות עד כמה זה נחמד. אפשר לעשות שם כל מיני אפקטים שאי אפשר לעשות בדרך כלל. אני קצת בלחץ שונן, ואני כן רוצה להשאיר זמן לשאלות, אם יש דברים שאתם רוצים לשאול, כן. כן, זה... אז אני אגיד לך, זו שאלה שקצת קשה לענות עליה על רגל אחת, והיא קצת גם לא בסקופ של מה שאני מדבר. אבל אני כן רוצה להתייחס ולהגיד, המטרה שלי בהיותי כאן זה להפיץ את הדבר הזה. אז אתה מסתכל על זה עכשיו ואומר, זה מה הסיכוי שאני אקח עכשיו מפתח ווב רנדומלי שידע את הדברים האלה, ואני אומר, הידע הזה הולך ומתפשט, והוא חייב להיות ידע של מפתח ווב ב-2015. אחרת אנחנו לא נצליח להגיע לרמה שאנחנו רוצים להגיע עם מובייל ווב, ואנחנו רוצים את הגיין הזה. אז זאת התשובה שלי. אוקיי.
וגם זה אינסטולבל, מה שאני אמרת, כחיסרון, זה פרויקט
אקו. נכון.
שאלה אם אתה רואה איזושהי בעיה, בשביל שלוקחים, זה לא ברדאר שלכם, אם יש
איזה חיסרון שאני מתוסף? תראה, קודם כל בחברה שלי עובדים עם פונגאפ. אז אני בעד העניין. הוא מאפשר לך לעטוף באמת את החתיכת JavaScript וה-HTML שלך למשהו שאפשר להתקין. אפילו אפשר לעשות דברים יותר נחמדים, כמו לנטרל את אלמנט הקרוס בראוזר. PhoneGap עובד עם ה-WebView, אבל אם אני רוצה קונסיסטנטיות, אני יכול להביא את ה-WebView של עצמי. אז סתם, יש פרויקט מאוד מעניין שנקרא Crosswalk, שבעצם לוקח את חרום ומממש אותו כ-WebView. ואז אני יכול, זה גורם לאפליקציה שלי להיות הרבה יותר כבדה מבחינת הורדה, לשקול יותר, אבל אין לי קרוס בראוזר. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. אז זה יתרון מצוין. אני יכול גם להגיד שאנחנו נתקלים גם בקצת בעיות עם קרוסווק, בכל מיני חוסר תאימויות לאחור, בכל פעם שהם מעלים גרסה. אז זה נכון, אבל יש, אתה יודע, יש איזה חזון שהווב הוא הדרך הנכונה, או אתה יודע מה, אני לא רוצה כאילו לכתוב ולומר אמירה כל כך כאילו כללית. למעשה אני אפילו לא חושב כך, אני חושב שנייטיב הוא טוב לדברים מסוימים, והווב הוא טוב לדברים אחרים. אבל אני חושב שהווב צריך לענות על הרבה צרכים שהוא לא עונה היום, ובשביל זה אנחנו משתמשים בכל מיני טכניקות, פונגאפ וזה. אגב, באחד השקפים האחרונים, שאין עוד הרבה בתכלס. עוד התבחינויות, אם אתם רוצים לשמוע, אז אחרי ההרצאה אני אתבחין לכם כמה שאתם רוצים. אבל למשל הדבר הזה, סקרולרים שפותחו, שזאת מין טכניקה שבה אני מממש את הגלילה בעצמי על ידי מימוש ב-CSS, שאני מזיז את הדף, זה דברים שכביכול לא צריכים להיות. הם צריכים להיות ממושים על ידי הבראוזר. אז אני אגיד, לנייטיב יש את המקום שלו, הווב צריך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, והוא מתקדם לזה, וכאילו כבוטום ליין הם תמיד יחיו אחד ליד השני. אין לנו כבר זמן לשאלות, אז אם אתם רוצים לשאול עוד משהו, אני אהיה כאן. וזהו, תודה רבה.